קוף סמך ה פסקה תדבב. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בידי השנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. כלומר, יש בעולם שני תכנים רוחניים שאפשר לקרוא להם מתחרים זה בזה, הפילוסופיה והנבואה. הפילוסופיה יש לה היסטוריה, מתחיל ביוון, בחבל יוניה שבאסיה הקטנה, במאה השישית לפני הספירה. זה מתחיל אז. ומאז זה הולך ומתפתח, יש מה שנקרא צורת החשיבה הפילוסופית, שהיא אחת מצורות החשיבה האנושית, היא לא היחידה. כמו כן, יש הנבואה. נבואה זה מקורו מקדמת דנא, מראשית האנושות, הגיע להבשלה בעם ישראל, דרך משה רבנו והנביאים שבאו אחריו. וכן, יש הנבואה הישראלית. השאלה היא, האם אפשר לומר, כפי שחלק מההוגים אמרו, שגם הפילוסופיה מקורה בישראל? זאת שאלה. יש כאלה שראו את זה כך. והשאלה, האם אפשר לקבל את הדעה הזאת או לא? אומר הרב, זה תלוי מה אתה חושב על היחס בנבואה לפילוסופיה. כלומר, הנבואה היא בעיקרון תופעה על טבעית שבאה מצד עליון שבא האדם, לא מצד טבע השכל האנושי, אלא מצד נשמתו של האדם. ואז אם זה נכון, אין יחס בין הנבואה לפילוסופיה. לעומת זה, אם נאמר שהנבואה באה גם כן מצד טבע שכלו של האדם, אז השכל הוליד את הפילוסופיה, השכל הוליד את הנבואה, אז יש איזשהו דימוי בין שני התחומים. זה השאל. בואו נראה את הדברים בפנים. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בדעה השנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. להסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה, מוכרחים אנו לומר מזה שאנחנו רואים שהידיעות העליות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי פותוחיו יעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר סט. כלומר, אם אנחנו מסוגלים לפתח נביאים, קל וחומר שאנחנו עושים גם לפתח פילוסופים. זה לא שהפילוסופיה היא בעצמה הנבואה, אבל יש לה יחס, יש לה קרבה. שני מסוקים הם תופעות שמתגלות דרך שכל האדם, ולכן ברור שחלק מההכשרה של הנביאים צריכה להיות גם פיתוח מלא של השכל האנושי והיכולות שלו, וזה כולל את הפילוסופיה. זה תפיסה אחת. אמנם, ההכרה אומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה, ויותר ממה שהוא מועיל ומזיק להתפשטות השפעת העליונה של הנבואה, הדעה שאומרת שאין שום קשר בין שכל לבין נבואה, היא מתכבדת ואומרה, שהנטייה האלוהית אל אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה. כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים, לשאיפות והכרות עליונות. זה בעצם לכאורה בינתיים נראה חתוך מאוד, כן? כמחלוקת אפשר לומר בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, אם אנחנו רוצים לסמן את זה כשני מוקדים. אמנם, אומר הרב, זה לא כל כך חתוך כמו שאתה חושב. למה? ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה ושיבת רוח הקודש של יחידי הסגולה. כלומר, בסופו של דבר, גם לפי השיטה השנייה שאומרת שאין שום יחס בין הנבואה לבין השכל האנושי, ולכן, עד רבה, הנבואה דחקה את מקומה של הפילוסופיה באומה, אבל בכל זאת, הנבואה הרי היא באה מעת הבורא, שהוא בעצמו מי שברא לנו את השכל. מאחר והנבואה באה מאותו אלוה שגם הוליד את השכל הפילוסופי, שברא את השכל הפילוסופי בעולם, לכן יש איזה הכרח. כלומר, שהתמצית של השיטה הפילוסופית מצוי גם בתוך הנבואה. לא בצורת ההסברה הפילוסופית או בצורת הסגנון הפילוסופי, אבל זה נמצא שם גם כן. ולכן כן יהיה נכון לומר שהנבואה אומרת כך והפילוסופיה אומרת כך, ובעצם להנגיד שיטות או להפגיש שיטות בין דברי הנביאים לבין דברי הפילוסופים. עד כאן מובן? כן, בבקשה אדוני.
אני חושב שאנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. האמת היא שבהתחלה היה יותר קשה, אבל במצבנו היום אנחנו רואים שהנבואה יותר חזקה מהפילוסופיה. א', אתה רואה את זה בדברי חז"ל, באיך שהם כתבו לך את הגמרא, תורה שבעל פה, וכל הפירושים שבאו אחרי זה. ואתה רואה שהפילוסופיה עד היום מתחילים להיות דברים שהם מצליחים להוכיח שיש בהם לא נכון.
אמת. ובכן, אנחנו בזאת נעבור, אחרי שהפסקה הזאת התבררה, לפסקה הבאה. יש שאלות על הפסקה הזאת? כן, בבקשה, אדוני.
מה דעת הרמב״ם ורבי יהודה הלוי?
דעת הרמב״ם ורבי יהודה הלוי. זה שתי הדעות האלה שהובאו כאן. כן, הרמב״ם סובר שיש קשר הדוק בין החשיבה הפילוסופית, בין השכל האנושי בכלל לבין הפילוסופיה. ואילו רבי יהודה הלוי יש לו נטייה מזה, רתיעה מזה. כן? הייתי אומר ככה, הרמב״ם מסביר, יש לו הרבה פרקים על הנבואה במורה נבוכים, הייתי אומר, זה הולך לאורך כל הספר כמעט. אבל הוא מסביר שכאשר השפע האלוהי חל על השכל של האדם, אז יש לנו פילוסוף. כאשר השפע האלוהי חל על הכוח המדמה של האדם, הדמיון, אז זה מייצר לנו או מנהיג מדינה או אומן. כנראה שיש יחס בין הפוליטיקה לבין האומנות, זה סוג של שירה, הפוליטיקה. ודוד המלך, שגם היה משורר, יוכיח. וכאשר השפע האלוהי חל על השכל והמדמה גם יחד, הרי זו הנבואה. זו דעת הרמב״ם. בסדר? כן, בבקשה. ואילו רבי יהודה הלוי אומר שאין מה להשוות, וזה, השאלה היא איך להגדיר צלם אלוהים שבאדם. עבור הרמב״ם, צלם אלוהים של האדם זה השכל. רבי יהודה הלוי אומר שלא. השכל הוא מדרגה אחת, אבל שעוד למעלה מזה הנשמה, והנשמה היא זו שמתנבט. ברור? אז יש איזה סתירה. אלא מה? ברור שגם לפי רבי יהודה הלוי, טיפש לא יכול להתנבט. כן, בבקשה. יופי. טוב. ובכן, אז זה ברור, כן. אבל הרב אומר, זה בסופו של דבר, למרות שזה נראה כאילו מחלוקת קוטבית, מצד האמת זה לא כל כך קוטבי. כי גם לפי רבי יהודה הלוי, יש הכרח לומר שתמצית השכל האנושי, בצד הטוב ביותר שלו, חייב להיות כלול בצורה זאת או אחרת בתוך הנבואה. פסקה תזיין. כן, בבקשה אדוני, דבר. כן. כן, אתה יודע, זה תמיד יותר טוב שלפני שעוברים אל הפסקה הבאה זוכרים, אומרים את השאלה, אבל טוב, בסדר, יאללה. לארג'.
נאמר ש...
אני חוזר על שאלתך. נאמר שהנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים, אז איך זה מסתדר עם רבי לוי, רבי יהודה הלוי, שאמר שצריך להיות חכם כדי להיות נביא. אני מבין את שאלתך כלל וכלל, וכי זה לא שאלה עוד יותר להרמב״ם, שסובר גם כן שהנבואה היא סוג של חוכמה. זה קושי על שניהם, נכון? אז לכאורה, גם הרמב״ם וגם רבי יהודה הלוי, שאומרים שצריך להיות חכם כדי להיות נביא, לכאורה סותרים את הדברים שהבאת. וזה גם סותר לכאורה את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אז אם כך, הגמרא סותרת את עצמה. שהרי מצד אחד היא אומרת, לפי דבריך, לפי טענתך היא אומרת, שהנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים. והנה, היא אומרת בעצמה, מקום אחר, שהנבואה ניתנה רק לחכמים. נכון? אלא שצריך לזכור את הרקע של אותה הסוגיה. זו סוגיה במסכת בבא בתרא. שם נאמר במפורש, מיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים, ויש אומרים לטיפשים, ויש אומרים לתינוקות. בסדר? עכשיו זאת אומרת ששלושת הביטויים האלה, חכם, טיפש, קטן, הם פיזור של שלושה מרכיבים שבימי הנבואה היו מאוחדים אצל הנביאים. הנביא היה גם חכם וגם שוטה וגם קטן. כן? זאת אומרת שהוא חיבר אל החוכמה שלו אינטואיציות הכרתיות, חווייתיות, שהיום מצויות רק אצל השוטים והקטנים. ולכן ברגע שהתבטלה הנבואה, התפרקה לרסיסים. אז נשאר מזה משהו אצל התינוקות, אצל הטיפשים ואצל החכמים. לא נדע. מה לא צריך לעבוד על זה? או שהבנת או שלא הבנת. אם לא הבנת, אז תגיד, מה לא הבנת מה שאמרתי?
לא.
כי מה?
המציאות של הנבואה
קיימת באופן חלקי. אין היום נבואה. נגמר. צריך לדעת, אחד הדברים החשובים כדי להבין מהי הנבואה, זה לדעת שזה לא קיים היום. בסדר? הנבואה לא קיימת. מה שקרה, נתלה הנבואה מן הנביאים. כן, אז זאת אומרת שרסיסים, זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד ככה, הרכב התפרק. לזה נתנו גלגל ולזה מנוע. זה רכב? לא, זה כבר לא רכב. בסדר? זאת אומרת שאם בימי הנביאים, ההכשרה של הנביא כללה חוכמה, והיא כללה גם יכולת של פיתוח הכרות, שאנחנו היום מוצאים אותם רק אצל המשוגעים ואצל הילדים. עד כאן זה מובן? מה לא ברור עכשיו?
לא,
עכשיו זה ברור. אבל זה בלי כמו שאמרתי מקודם, לא מבין את ההבדל. כן, בבקשה, אדוני.
אתה צריך להגיד דבר נורא פשוט, כל דבר לגופו.
כל דבר לגופו.
אתה לא יכול להגיד על מישהו שאומר משהו רק טיפש או רק חכם אם יתברר לך יומיים אחרי שהוא צדק.
מי יודע?
אז איך אתה יכול להוציא ללא זה
אכן
חיים, אדם אומר משהו, מישהו שמע חלקי.
זה, כדאי לך לשאול את העיתונאים על זה. יש כמה סוגים של קרפס. כן, בבקשה. לא הבנתי, כשאתה...
כשאני קורא למישהו שוטה או משוגע,
כן.
אני חושב איזשהו מקום אני השוטה, שאני לא רוצה להכיר עוד דברים שבמידה מסוימת, כן?
אינני מצליח להבין כלל מה הקשר בין הדברים שאני אמרתי להצעה שלך עכשיו.
אמרנו שיש איזושהי איכות, איזושהי שוטה.
אני אמרתי שיש אצל השוטים הכרות מסוימות שהם היו המצויות אצל הנביאים בזמנה. זה מה שאני אמרתי. ואתה עשית כאילו שאני אמרתי שהמשוגע הוא נביא. אני אפילו לא אמרתי את זה, אמרתי את ההפך. לכן אני מצליח להבין את ההצעה שלך. בסדר, בבקשה. זה מעניין. יכול להיות, יכול להיות. לא חשבתי על זה. יפה, תעשה על זה דרש. כן, בבקשה. אז מה אתה רוצה לומר? לא הבנתי. יכול להיות. טוב, ובכן, קהל קדוש, כן. לא, אתה לא אשם, אני לא בסדר. נו, הלאה. העיקר דיברנו על זה. מה אתה? אתה אומר כמה דברים. אתה שואל מדוע אנחנו דשים בעניין הנבואה. ב', אתה הוספת איזשהו נתון שצריך בדיקה, שזה פעם לא היה נחשב משהו. בעיני הציבור. אנחנו דשים בזה כל הזמן, כי זה הסגולה הישראלית. זה מה שאנחנו. עם נביאים. כן, כלומר, הייחודיות של האומה הישראלית לעומת אומות אחרות, זה הכישרון של הנבואה. ולכן, כאשר אין אצלנו נביאים, אז זה כואב מאוד. העיקר חסר מספרנו. ולכן אנחנו בוודאי פועלים להתחדשותה של התרבות הנבואית, ומתוך כך הופעתם של נביאים, בוודאי. אם אני אומר שחסר לי מוצרי חלב, אז אתה אומר מכאן שצריך לבקש רק מוצרי חלב ושום דבר אחר. זה מה שאמרת. אני לא מבין. אתה אומר, אני אמרתי שמאחר ולנו נביאים, אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים שתשוב הנבואה. עכשיו אתה אומר מכאן שצריך לא צריך לבקש שום דבר אחר. אני שואל, על סמך מה? בוודאי. כי זה הדבר המהותי ביותר שיש. יפה. נכון? כלומר, אני הייתי אומר יותר מזה. עולם בלי נבואה זה ממש לא פייר. זה לא פייר לזרוק את האדם לתוך חלל ההוויה, להסתדר, שיסתדר לבד, ולא לעמוד איתו בקשר. בראת את האדם, נתת לו משימה, דבר איתו. לא יפה. נכון? כלומר, זה מצב מוסרי ירוד מאוד, היעדר הנבואה. רק מה, זה נמשך כבר 2400 שנה. אז זו מחלה ממושכת. עכשיו, לגבי שאלתך, שזה היה מזולזל במקדם, התשובה היא, לא. להפך, זה נחשב מאוד. נביאים רבים עמדו להם לישראל, אומרת הגמרא, כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, שזה היה חלק מן המדינה, מדינה של נביאים הייתה פה. יש למשל בחרסי לחיש, שמעת על חרסי לחיש בחפירות? בוודאי, נכון. הרי בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בלחיש, מצאו שם חרסים. עכשיו, החרסים האלה שימשו כנייר מכתבים. זאת אומרת, יש שם תכתובת בין ראש המצודה בלחיש לבין ראש הצבא בירושלים. בימי יושיהו מלך יהודה. יפה. רואים שם שראש המצודה כותב דוח. הוא מדבר על מצב הכוחות של האויב, איפה הם מסתובבים. הוא מדבר על מצב הרוח של הלוחמים שלו. הוא מדבר על מצב התבואה, כמה אוצרות נשארו, איך אפשר להחזיק מעמד, ומה אומר הנביא. זה חלק מן הדוח. כן? אחד מהסעיפים שצריך לומר, למלא, וגם הנביא אומר כך וכך. בסדר? זאת אומרת, יש נביא בית הספר, נביא מחוזי, נביא שכונתי וכדומה. וככה מקובל. כן, בבקשה.
אדם בדרך כלל מתגעגע לדבר הטוב. נביאים, הרי לא הצליחו. 48 נביאים היו, ומה שלא עשו, עשתה את הבת של המים.
נכון.
מה
שלהם
מתגעגע
לדבר שנכשל? שאלה נפלאה. אני חוזר על שאלתך, יפה. הרי צריך להתגעגע לדברים טובים. עכשיו הנבואה, אנחנו יודעים שהיא נכשלה. אז מה אתה מתגעגע לדבר שנכשל? נכון? זאת השאלה ששואל חכם יוסף חיים. זאת אפשרות לענות? ואני מציע שאני אענה, גם כן. התשובה היא מה שהרב דן עליו במאמר שלמדנו כאן, הנקרא חכם עדיף מנביא. נכון? עמוד קוף-קף וקוף-קף א', ועורך שני עמודים, הרב עונה על שאלתך. אבל אני אגיד את זה בקצרה. הנבואה נכשלה, היא הוחלפה בחוכמה. והחוכמה נכשלה, והיא צריכה לעשות סינתזה עם הנבואה. כאשר תתחדש הסינתזה בין הנבואה לחוכמה, אז תשוב נשמת משה רבנו לעולם. מובן? ואז יצליח. בבקשה. אני לא מבין. אומרים שעמדו להם לישראל נביאים כפליים כיוצאי מצרים. נכון? עכשיו, אני לא מבין. למה אתה חושב שכל ה-60 ריבו נביאים האלה, או 1,200,000 נביאים האלה, היו ממש באותו זמן, ולפני כן לא היה, ואחר כך לא היה? למה לומר דבר כזה? אם כל דור ודור, אז הרבה יותר מכפליים כיוצאי מצרים. כן, אבל אני אומר לך, השאלה היא תמוהה. הברור שלא באותו זמן. יש רק בעיה אחת, אתה מדבר על תקופה, על סוף בית שני. אז לא היו נביאים בכלל. כן, בבקשה. אתה שואל מדוע לא עסקו בבית המדרש בשאלת התחדשות הנבואה. התשובה היא פשוטה, איך אפשר נבואה בגלות? מה? שהחוט ימשיך. המשיך. המשיך. קוראים לזה מקובלים. בסדר? המקובלים זה נביאים. זה לא נביאים בפועל, אבל הם שייכים לברנג'ה. זה מה שכתוב במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הקץ. עכשיו, כדי להשביע מישהו שהוא לא יגלה את הקץ, צריך שהוא ידע את הקץ. יש את השאלה מאיפה ישראל יודעים את הקץ, שצריך להשביע אותם שהם לא יגלו. אז רש"י כותב שם נביאים שביניהם. שהקדוש ברוך הוא השביע את הנביאים, הוא השביע את ישראל שהנביאים לא יגלו את הקץ. יש את השאלה, הרי הסוגיה הזאת נדברת על בית שני, בית שני כבר לא היו נביאים. אז הכוונה למקובלים. שהמקובלים יודעים את הקץ. למשל, הגאון מווילנה, כשהוא כותב את הקץ, הוא גם כותב, ואני משביע באלוהי ישראל את הקורא שלא יגלה את זה. בסדר? תראה, אנחנו יכולים לפתח את הדיון לכל הענפים שלו. למשל, אפשר גם לדון בשאלה מה זה כישלון. אפשר גם לדון מה זה תקופה. אבל אז אנחנו פשוט נעבור מנושא לנושא לאורך עד סוף השיעור ולא נוכל להתקדם בטקסט. הרי אני מזכיר נושאים בדרך אגב כדי לבאר את הנושא, לא על מנת לפתוח את הנושא עצמו, ולכן בדלת ברירה אני אהיה מוכרח שלא להיענות לבקשתך הנאה ולהמשיך בלימוד. פסקה תזיין היהדות, מקורה הנבואה, והנבואה באה בהתאמה צריך להביא משהו. היהדות מקורה הנבואה, זאת אומרת שהיהדות זה לא הנבואה, נכון? היהדות זה שייך לעם היהודי, ולפני שהיינו יהודים מה היינו? היינו עברים, בני ישראל. זאת אומרת, אבותינו הקדמונים לא השתמשו בביטוי יהודי, אלא אם כן היה מדובר באדם משבט יהודה, שאמרו עליו שהוא יהודי מצד שייכותו השבטית, לא הלאומית, ואפילו לא הדתית. לא הייתה דת כזאת יהדות. היהדות כדת, זה סגנון שנולד דווקא מהפסקת הנבואה. כן, ברגע שפסקה הנבואה, נהיינו יהדות. והיהדות לא התנתקה מעולם מן הנוסטלגיה אל התקופה הנבואית, ולכן היא גם שואפת להתחדשותה. אז זה מה שאומר כאן הרב, היהדות מקורה הנבואה. אני אגיד את זה במילים תורניות, יעקב מקורו ישראל. פעם היינו ישראל, הפכנו להיות יעקב בגלות, ברוך השם היום אנחנו מתחילים מחדש להיות ישראל. ישראל קדמה לעולם, איפה ראית ביטוי כזה? אבל למה אתה אומר קדמה? קדמה, אם אתה אומר ישראל קדמה, אתה מתכוון כמו בעברית מודרנית, שאומרים ישראל מתכוונים למדינה.
לא, עם ישראל.
לא כתוב עם ישראל קדמה לעולם. אז למה אתה אומר קדמה? אבל אני שוב, לא הבהרת לי את הביטוי שאתה השתמשת בו. סליחה, אבל השתמשת בביטוי נקבי, קדמה. הביטוי קדמה מתאים לישראל בתור מדינה. אז לכן, אני לא מבין, האם אתה חוזר בך מהשיעור של המילה קדמה? כן. לא אמרת את זה. לכן לא היה ברור. אז מה אתה, ביטוי שאתה מציע במקום?
ישראל קדמו לעם.
קדמו, יפה, קדמו. כשאומרים קדמו, מתכוונים לעם ישראל. יפה. יפה, עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. כן, ישראל קדמו לעולם. ברור. כן, ישראל, אתה צודק, זה בדיוק זה. זה המציאות האידיאלית שלנו. נכון שזה לוקח זמן, שזה מופיע, הרי בהתחלה אבינו השלישי היה יעקב, לפני שנייה ישראל, אבל ישראל קדמו, עלו במחשבה תחילה. לכן, הרב צבי יהודה קוק אמר פעם, ישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. ישראל שאיננו נגאל זה לא ישראל. זה בכאילו, זה כזה, יענו, ישרה, לא ממש ישראל, זה ישרה... משהו כזה. מה אמרו? באמת? וואו. טוב, הבנת את זה, מר ברור. טוב, אם כן, אפשר לומר שכשמדברים על הנבואה והיהדות, נקרא ישראל ויעקב. טוב. והנבואה, לכן זה לא בכדי שלמדינה שלנו גם קוראים בשם הזה. מדינת ישראל, אגב, צריך להבין, אחד הדברים שאנשים לא כל כך יודעים, חושבים שהמדינה שלנו נקראת ישראל, שזה השם של המדינה. אבל במסמכים הרשמיים שקבעו כיצד תיקרא המדינה הזאת, מעולם לא נקבע שהמדינה הזאת תיקרא ישראל. אלא השם של המדינה הוא מדינת ישראל, שני המילים. אז מה זאת אומרת מדינת ישראל? אצל אלה שקבעו את השם הזה, הוועדה שישבה, הם התכוונו המדינה של ישראל. אז זה שוב חוזר להיות האומה. המדינה היא של האומה. זאת מדינת ישראל. בואו נמשיך. היהדות מקורה הנבואה. והנבואה באה, כאן הרב משתמש בניסוחים של הרמב״ם, בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כן, כי הרי כששומעים את הרמב״ם אומר שהנבואה באה כאשר יש שפע אלוהי על השכל והמדמה גם יחד. אז זה נשמע כאילו שהנבואה זה פחות טוב מהפילוסופיה. כי הפילוסופיה זה שכל נקי מדמיון. ואילו הנבואה זה שכל עם תערובת של דמיון, אז יוצא שהנביא רק מפריע. נכון? עדיף להיות שכל נקי. לא, מסביר הרב לא, להפך. מדובר פה על דמיון נעלה. כן? כלומר, בעילויו של המדמה. עד כדי האצילות והתואר של השכל. לא מדובר על המדמה בשפלותו, בצורתו הנמוכה, אלא מדובר במדמה מצד התעלותו אל השכל הטהור. כן, מצאנו אצל חלק מן ההוגים במאה ה-19 ניסיון כזה להשתמש במדמה בתור הכרה שכלית. למשל, אצל ניטשה. נכון? ניטשה מדבר בסגנון שירי, אבל זה כולו פילוסופיה. כן? אז יש פה משהו כזה, כן? ההתעלות, אילויו של המדמה, עד לידי האצילות והתואר של השכל. והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. מעניין, יש עדויות שכשהרב קוק היה קורא את ניטשה, הוא היה באותו זמן גם קורא את קאנט. זה הרי זה שני כתבים הופכים לגמרי. קאנט הוא שכלי בלבד, ללא מולקולה אחת של מדמה, ואילו ניטשה כולו מדמה, ללא מולקולה אחת של רציו. והרב קוק כנראה, היה בסך הכל יהודי, לא? הרב קוק. והוא שאף אל רוח הקודש, לכן הוא היה קורא בו זמנית, באותה תקופה, את שני הדברים. והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. וכשם שבכלל ישראל, אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוהית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, כלומר זה לא בא מעצמו, זה לא שאתה יכול באופן מלאכותי לחבר את המדמה עם הסרע אל הצרגם, סיעתא דשמיא השפע העליון, זה בכלל ישראל, כן? ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל, כלומר אני, אתה, מה יש את, אני ואתה, אני לא נביא, אתה לא נביא, אז מה הוא רוצה מאיתנו כאן הרב קוק? אין מידתו היהודית נשלמת כים לפי אותה המידה של ההתאחדות של שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית, במידה הנשאבת מתוכן הכלל כולו, ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו של אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זאת אומרת שכל אחד ואחד מישראל, גם אם הוא לא נביא ולא חכם, אבל הוא קצת בעל דמיון וקצת בעל שכל, והוא צריך לשאוב משניהם. כמו שלמשל הרב קוק כותב באורות הקודש, שתלמידי חכמים ועמי ארצות צריכים להיות בקשר אדוק זה עם זה. מדוע? כי עמי ארצות, מה חסר להם? תורה. כן, תורה, שכל. אז הם הולכים לתלמידי חכמים, תלמידי חכמים נותנים להם תורה. מה התלמידי חכמים אין להם? אין להם תחושות טבעיות, בריאות. לכן הם הולכים לעמי ארצות כדי לשאוב, לספוג מהם תחושות טבעיות בריאות. או, זה הולך ביחד. ואז הקומה היהודית נשלמת אצל אלה ואצל אלה. זה למשל, נתן לכם דוגמה פשוטה. כבוד הרב, האם יהיה מותר לפי ההלכה בשביל השלום למסור כמה שטחים? אומר הרב, רק רגע, בוא בוא בוא, זה שאלה כבדה, בוא בוא, נדון. אתה אומר למסור חלקים מארץ ישראל, טוב, זה אסור, לא תכונן, זה אסור למסור זה. כן, אבל זה סך הכל, אתה אומר שלום, אז זה פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה לא תעשה, אז יהיה מותר. כן, אבל מצד שני זה לא רק מצד לא תכונן, זה גם מצד כיבוש לדעת הרמב"ן. דעת המנחת חינוך שכיבוש דוחה פיקוח נפש בגלל שבמלחמה ודרך הטבע יש גם עבדות, לכן מכאן שפיקוח נפש דחוי אצל כיבוש. טוב, המצד שלישי, אז יהיה אסור, אבל המצד שלישי הרבי מסתמא הרביעית שלושת השבועות שאומר שלא שייך דברי הרמב"ן היום, כיוון שיש איסור בכלל למרוד באומות. אז יהיה מותר, אבל רגע, אבל הנזר אמר שבטלו השבועות מאז ועידת סן רמו, ולכן דברי הרבים ניסת מרדכויים, ואז יוצא שחוזרים דברי הרמב"ן למקום. אסור. זהו, פסק. הנה הרב, פסק, אסור. עכשיו, יש בעיה. שימו לב שתוך כדי המחשבה שלו, עבר לו בראש האפשרות, עבר לו בראש האפשרות האחרת, הלא נכונה. זה יחליש משהו בנטייה הטבעית. לעומת זה, אתה הולך אל בעל הבסטה, ואתה אומר לו, תגיד, שמעת? הערבים רוצים את ארץ ישראל, מוכנים לחתום על איזה חתיכת נייר. מה אתה אומר? לא יקום ולא יהיה, זה שלנו, אנחנו ניכנס בהם. רגע, רגע, אבל אתה חשבת אולי פיקוח נפש? פיקוח נפש! זה, נראה להם מה זה, נהיה חזקים. אבל מה חסר כאן? השכל, נכון? אז לכן צריכים, בשביל הקומה היהודית בשלמותה, צריך חיבור של ההכרה השכלית עם הכוח המדמה, ואז היא מושלם. כמו אצל הנביאים, בקטן יותר. יש פה כמה שאלות. עוד רבנו בקשה, שיעור, כן, אני מסכים, הוא לרפואת החייל שנדרס את טנק, יונתן בן נבה, בשורות טובות, אמן. בוקר טוב, מה החשיבות בפילוסופיה לעומת שאר החוכמות? ואם הפילוסופיה באה מאותו מקור נפשי מחשבתי, אין זה עבודה זרה או מחשבה זרה? הפילוסופיה זה השימוש שעושה האדם בשכלו כדי לברר את האמת. מה רע בזה? הבעיה בפילוסופיה זה לא מה שהיא אומרת. הבעיה היא מה שהיא לא אומרת. כלומר, מה שהיא מחסירה. שזה לא יכול לבוא לה אלא בשפע עליון, שהנביאים הם אלה שמוסרים לה את הדבר. מה הייחוד? רגע, יש פה, זה עוד פעם חוזרת אותה שאלה. מה הייחוד דווקא פילוסופיה לעומת שאר החוכמות, ואם הפילוסופיה באה מאותו מקור רוחני מחשבתי, לימוד פילוסופיה הוא לא עבודה זרה, או מחשבה זרה? אם אתה בנקודה זו, תלמד נבואה. כאן הוא הוסיף משפט. נכון? אתה צודק. זאת אומרת, הפילוסופיה היא, מה שחסר לה זה שהיא לא הנבואה. זה דבר מאוד חמור. כי ברגע שאתה משתמש בכלי, זה בסדר. אם אתה לא אומר שהכלי הוא התוכן. אבל אם אתה אומר שהכלי הוא תוכן, אתה בוגד בתוכן. למשל, אם יאמר אדם, תביא לי בקבוק שמן. ואותו אדם מביא לי בקבוק ריק משמן. אז אמר לו, אבל מה זה? הוא אומר, כן, כתוב על זה, שמן. כך. כן? ברור ש... זה שני, אפשר להביא שמן בלי כלי. אז זה בעצם משל בין הנבואה לפילוסופיה. יש במסכת שבת הגדרה של רש"י למילה פילוסוף. והיא סותרת את ההגדרה שרש"י כותב במסכת עבודה זרה למילה פילוסופים. במסכת שבת רש"י כותב שפילוסוף זה מין. מה זה מין? כופר. זה מילת גנאי. נכון? לעומת זה, במסכת עבודה זרה, רש"י כותב פילוסופים, חכמי האומות. חכמי האומות, מילה משובחת. עד רבה, יש אפילו הלכה שמי שרואה חכם מחכמי האומות, יש ברכה שהוא צריך לברך. אז אם כך, יש פה סתירה בין שתי ההגדרות. התשובה היא שמדובר בשני סוגים שונים של פילוסוף. הפילוסוף של מסכת שבת הוא פילוסוף יהודי. והפילוסוף של מסכת עבודה זרה הוא פילוסוף גוי. אתה צריך להבין מה ההגדרה של הפילוסוף. הפילוסוף זה מי שיש לו שאלות על העולם והוא רוצה לפתור אותן. לכאורה, אם יש לך שאלות על העולם, את מי צריך לשאול? את מי שברא את העולם. יש לך שאלות? שאל אותו. למה אתה לא שואל אותו? כי הוא לא מדבר. זאת אומרת שהפילוסופיה היא אפשרית רק על רקע תחושה של אוטונומיה, של ביטול המסורת ההתגלותית. עכשיו יוצא לפי זה, שאם נגדיר בדיוק פילוסוף, פילוסוף הוא מי שכופר במסורת ההתגלות של האומה שלו. אז אם הוא יהודי, כשהוא כופר במסורת שלו, הוא כופר בנבואה, אז הוא מין. אם הוא גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם. הבנת? טוב. אז זה קצת עונה על השאלה של גדעון היקר. ובכן, בואו נמשיך. פסקה י' ז'. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית. מה זה תחייה לאומית כללית? ציונות, יפה. מה? לא קשור לארץ ישראל השלמה. קשור לציונות. כן? עכשיו, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. כלומר, התחייה הלאומית היא לא רק העברת אוכלוסין מארצות הגולה לארץ ישראל והקמת ישות מדינית, כי זה נוגע לאומה כאומה, אלא חייב להיות שילווה לזה גם איזשהו שינוי בזהות הפרטית. צריך לטפל גם בתחייה הנשמתית של כל אחד. כן, מה אתה אומר?
אנחנו רוצים לדעת רוצה להגיד דבר נורא פשוט, מזה אני מבין שהחיידר הוא הרבה יותר מוצלח ממה שאלה לחסוך בתשובה בגיל מבוגר.
אתה יודע שברוסיה היו בזמנו חדרים מתוקנים, קראו לזה. היה חיידר הקלאסי, שבו למדו כמו שתמיד למדו, ויש כאלה שהכניסו לתוך החיידר קצת לימודי חול, וזה קראו לזה החיידר המתוקן. אבל אצל האשכנזים, תו בלי דגש, מבטאים אותו סב. אז היו, המתנגדים זה היו אומרים, זה חיידר מסוכן. איך הם אומרים? כן, סוגים שונים של חדרים. יש חדרי חדרים, יש כל מיני. ודאי. חדר זה ראשי תיבות, חסד, דין ורחמים. כן, יפה. טוב, אז אי אפשר לנו לדבר על, על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ועל כן, תחיית הנשמות, זה מה שכתוב ביחזקאל, כן? ביחזקאל הנביא, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ואחר כך כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. זאת אומרת, יש איזה שינוי בזהות שעובר בעקבות השיבה לציון. זה התחייה הנשמתית הפרטית. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. אפשר לעשות תחיית נשמות, מחלקה לתחיית נשמות בהסתדרות הציונית. איך מחיים נשמות? לא. עוד נפשות אני מבין, אבל נשמות? וכי יש למישהו מפתח של הנשמות? כן?
ועד...
לא, זה נקרא, מה שאתה אומר, להפוך אדם חילוני לדתי, זה טיפול בנפשות, לא בנשמות. כן, אלא אם כן אתה תאמר שזה על ידי פעולה לא של שכנוע וכדומה, אלא של החדרת רובד נשמתי בתוך הנפש שלו. והשאלה מאיפה הנשמות האלה באות. כן, זאת אומרת, יש מה שנקרא בירידת הנשמות לעולם, יש הרי מאגרים של נשמות. לכל דור ודור מתאים סוג מסוים של נשמות. הקדוש ברוך הוא בחסדו הרב מוריד לכל דור ודור את הנשמות שהוא צריך. יוצא לפי זה שנשמות של תקופת גלות צריכות להיות בעלות אופי מסוים, בין היתר של צמצום. ואילו הנשמות של תקופת התחייה הלאומית צריכות להיות נשמות גדולות מאוד. צריכות להכיל אתגרים שלא היו בזמן הגלות. ביניהם אגב אתגרי המלחמות, דבר שלא היה מקודם. יש לנו היום גיבורי מלחמה, והשאלה מאיפה ירדו הנשמות האלה. כן, מה אתה אומר?
אני למדתי שקנישיסטות זה פשוט יושב על הברזלים, שאדם לא רוצה לעבוד. קנישיסטות הוא,
כן, זה גזמות. ועל כן תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. מה? תל, רבים תללים, כן, זה בעברית, לא אומרים תלים, אומרים תללים. כן, אז זהו, זה לכן אני... אתה מזדהה עם השאלה שלי, אתה מזדהה עם השאלה, זה מה שאני שאלתי. מה לנו ולטיפול בנשמות, כן? אבל מה, יש כן טיפול בנשמות, לבית טל, למשל, אמנם אתה לא מוריד את הטל, אבל אתה מחליט אם תשים את המגבת שלך בחוץ או לא, נכון? אם תשים אותה בחוץ, בבוקר תמצא אותה מלאה בטל, ואם תכניס אותה הביתה, תמצא אותה בבוקר יבשה. אם כן, יש איזשהו יחס של הכנה, הכנה שלנו להופעת הנשמות העליונות האלה, כן? כלומר, אנחנו פועלים דרך התחייה הלאומית, פעולות המביאות נשמות. למשל, הגמרא וגם הזוהר אומרים שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. מה זה ירושלים של מעלה? יש על זה הרבה פירושים. חכמי הקבלה אומרים שירושלים של מעלה הכוונה למאגר של נשמות מיוחדות לגאולה. והנשמות האלה יורדות לעולם רק אחרי שישראל נכנסים לירושלים של מטה. איפה זה ירושלים של מטה? כן, מתי זה קרה שישראל נכנסו לירושלים של מטה? כן, מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, מאז מלחמת ששת הימים, יש בין אלה שנולדים אחרי אותה מלחמה, נשמות, בומבה של נשמות, פיצוץ של נשמות, כן? אצל אנשים שנולדו, לא אצל כולם, אבל אצל אנשים שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים. בסדר? אספר לך סיפור. את הרעיון הזה אמר פעם הרב גץ, עליו השלום, לאיזה יהודי שבא לבקר אותו. אמר לו, אתה יודע, מאז מלחמת ששת הימים יש נשמות גדולות בעולם. שאל אותו, אותו יהודי, איפה הנשמות האלה? אותו יום, ליל, יום ירושלים היה, ומהחלון של הבית של המשרד של הרב גץ ראו מאות אלפי כיפות סרוגות ברחבת הכותל. ואמר לו, הנה הנשמות. טוב, מה גרם להחלשת הצד האינטואיטיבי, השפוט, בקרב השמאל, עד כדי שהם מוכנים לדבר על מעשים הזויים אלו? אני לא יודע על איזה מעשים הם מדברים, אבל מה גרם להחלשת הצד האינטואיטיבי, השפוט?
זה השפוי, הכוונה.
הוא כתב כאן השפוי, השפוט כתב. אולי הוא התכוון לפשוט. למה אתה אומר שהוא מתכוון שפוי? יכול שהוא מתכוון לפשוט. אז כיוון שיש לנו ספק מה הוא כן התכוון, אנחנו נלך לפי מה שהוא הקליד. כן? מה גרם להחלשת הצד האינטואיטיבי השפוט בקרב השמאל? אני מבין שזו שאלה מאוד מאוד יפה. אבל מה נעשה שהיא איננה קשורה כלל לנושא השיעור? ולכן בדלת ברירה אנחנו נצטרך לוותר על השאלה שממילא היה בה מרכיב לא מובן. שלום הרב, תרגום פילוסוף אוהב חוכמה. זה כתוב בתוספות שם במסרת שבת. זהו מושג ניטרלי. לכן ניתן ליחסו למינות או לא, לפי השימוש שנעשה. אמת? זה בדיוק מה שאמרתי. אז לכן נשאלת השאלה, מדוע במסכת שבת המושג הניטרלי פילוסוף שפירושו אוהב חוכמה, שם פורש לגנאי, ואילו במסכת עבודה זרה המושג הניטרלי פילוסופים אוהבי חוכמה פורש לשבח. ולכן הייתי מוכר להסביר מהו הרקע של הפילוסוף. מה שאתה אומר שפילוסוף זה אוהב החוכמה, זה כתוב בתוספות שם במסכת שבת דף קט"ז עמוד ב', אפילו בלי לדעת יוונית. טוב, בואו נמשיך. כן, יכול להיות שזה חלק מהכוונה שלהם, אבל היא מציעה שאנחנו נבין למה הרב מתכוון. הרב מתכוון כאן משהו הרבה יותר עמוק מזה, ולכן הוא גם כתב, באמת, כי הוא לא חשב שאנחנו נדע בלי שהוא יכתוב. ועל כן תחיית הנשמות זה ללא תחייה אמיתית, הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם מכור החיים העליונים. כלומר, יש צדיקים שכל הזמן עסוקים בדאגה פנימית, מתי תתחיה הנשמה. זה מה שמטריד אותם. אמנם, עתה כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו, כלומר עכשיו שהציונות התחילה, הציונות בפועל, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. כלומר, צריך לפתח אנשים גדולי רוח, גדולי נשמה, והם יובילו את התחייה הלאומית. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. כלומר, כל אלה שעוסקים בפועל בציונות, שכחו את זה. הם עסוקים כל הזמן בלהשיג מדינה, מנדט בריטי, ועידות ציוניות וכו' וכו', הקמת השומר והקמת זה ובנק וייבוש ביצות, אבל הם שכחו את היסוד של התחייה הנשמתית. היו כמה יחידים שלא היו כאלה. למשל, היה אחד, א' ד' גורדון. הוא באמת היה מודע לזה שהתחייה המדינית היא דורשת גם תחייה נשמתית. היה אחד סופר בינוני בשם אחד העם, הוא דיבר על, על ציונות רוחנית. אבל זה היה אצלו איזה יותר משהו ספרותי, תרבותי, מאשר משהו רציני. הוא אמר שגאולת האומה תבוא מנביאים. הוא לא התכוון לנביאים. הוא אמר, התכוון לאנשי רוח, שיקבלו תקציבים ממשרד החינוך והתרבות. זה היה עיקרון. תן. כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים, מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשכים או מחסכים בין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. זאת אומרת, יש כאלה שהתייאשו, ראו שהפעולה הציונית היא כל כולה טכנית, ולכן פרשו מן הציונות והסתגרו לתוך בית מדרשם, וחושבים שהתחייה הנשמתית שלהם תהיה במנותק מן המאורעות הפוליטיים. אומר הרב קוק, זה טעות, טעות מקבילה לטעות האחרת, שהיא לחשוב שהתחייה הלאומית איננה זקוקה לתחייה נשמתית. אלא מה? צריך לעסוק ביחד, בשני הדברים. בשביל זה הוא הקים, בין היתר, את הישיבה שלו, את הרבנות הראשית, ועוד כמה מפעלים חשובים, ותנועת דגל ירושלים. כל מיני דברים עשה הרב כדי לחבר את המאמצים של אלה עם המאמצים של אלה. טכניקה, כי ברוב שאדם עסוק בטכניקה, אז הוא שוכח את ידיעת השם. למשל, תאר לעצמך שאתה רוצה להקים, אני יודע, מפעל לעזור למסכנים. בסדר? אתה רוצה, זה מפעל חשוב, אני יודע, אתה רוצה לרפא אנשים שיש להם מחלת עיניים. בסדר? עכשיו, לצורך זה, אתה מתרוצץ בין גופים שונים, אתה מעסיק שתי מזכירות, וגם משרד פרסום, וגם אתה צריך לשלם משכנתה של המקום שאתה סוחר לצורך העניין, וכו'. ואז העשייה הטכנית משכיחה ממך בכלל במה אתה עוסק. יש דבר כזה? אתה מדבר על יצחק אבינו. יצחק אבינו זה יוצא מן הכלל. אנחנו מדברים על נטייה כללית אצל בני אדם, שקשה לאדם לעסוק בשני דברים ביחד. ואפילו נשיא אחד בארצות הברית, שאני לא אגיד את שמו, שאמרו עליו שקשה לו גם ללעוס מסטיק וגם לעשות סקי באותו זמן. טוב. לכן צריך מכון מאיר. זה אחד הטבעים. כן, כן, לא יודע. א', א', זה אמונה ואהבה. אז צריך להוסיף. כן, וכל המוסיף, מוסיפים לו. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שזה קרה שבהרבה חיים העניין של יצחק זה
התחייה המשפטית הבאתית. יצחק זה גם פרט, גם כלל, זה הכל ביחד. הרי הוא אחד האבות. אתה מדבר על האבות. האבות זה אנשים יוצאים מן הכלל.
הוא כזה דופן, כי יצחק האב, יש לו משהו יותר פרטי
מאשר. אני לא בטוח. לא, לא, מה פתאום פרטי? יצחק פרטיות. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.